נפתח היום בעזרת השם כידוע יש ארבע לשונות של גאולה והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי נגד ארבע לשונות של גאולה שותים בליל פסח ארבע כוסות ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה למה לא אוכלים ארבע אגוזים כנגד דלת לשונות של גאולה או ארבע תפוחים מה העניין של שתיית ארבע כוסות. אלא, כשאדם אוכל ארבע אגוזים או ארבע תפוחים, האגוז הרביעי אותו טעם כמו האגוז הראשון. התפוח הרביעי אותו טעם כמו התפוח הראשון. אבל כשאדם שותה ארבע כוסות, הכוס הרביעית מביאה אותו כבר לידי סחרור, לידי שחרות. הכוס הרביעית זה לא כמו הכוס הראשונה. כל כוס, האדם משתנה על ידה. מתעורר. גם ארבע לשונות של גאולה. כל לשון ולשון. יש לה שבח על הלשון הקודם. הלשון הראשונה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. סבלות מצרים זה העינויים שעשו לנו במצרים. הסבל הנורא שהיה לנו שם. הלשון הראשון של הגאולה, להוציא אותנו מהעינויים. הלשון השני, והצלתי אתכם מעבודתם. הפירוש הוא, גם אם אין עינויים, אבל היה לנו במצרים עבדות. כמו שעבד רגיל עובד את אדונו. הלשון השני, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהעבדות, אבל עדיין נשארנו במצרים. באה הלשון השלישי, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. גאלתי אתכם בזרוע נטויה, זה להוציא אותנו ממצרים, זה יציאת מצרים שהייתה בתתוון בניסן. הלשון הרביעית, ולקחתי אתכם לי לעם. הלשון הרביעית התקיימה רק במתן תורה. שאז הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לעם. ככה אומרים רבותינו הראשונים. כל לשון ולשון זה שבח יותר גדול מהלשון הקודם. הלשון הרביעית, ולקחתי אתכם לי לעם, זה מתן תורה. רבי יהודה כתוב, היה שותה בכל שנה ארבע כוסות. ואחרי זה היה מרגיש חרחורת, סיבובי ראש, עד חג השבועות. כל שנה ושנה שותה ארבע כוסות, מרגיש חרחורת עד חג השבועות. כל שנה בדיוק עד חג השבועות, אולי יום לפני זה, אולי יום אחרי זה, למה דווקא עד חג השבועות? אמר מורנו הרב צדקה זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף. היה אומר שרבי יהודה בליל פסח ראה שבליל פסח התקיים רק שלוש לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי. אבל בליל פסח עוד לא היה מתן תורה. היה רק עצמאות של עם ישראל. יצאו ממצרים, אבל בלי מתן תורה. עצמאות בלי מתן תורה זה מביא רק סחרחורת, כאבי ראש. לכן הכאב ראש שלו היה תמיד מסתיים בחג השבועות. למה? כי חג השבועות זה זמן מתן תורה. אז עצמאות, יציאת מצרים בלי מתן תורה, זה כאב ראש. צריך גם את המתן תורה, כך היה אומר. והלשון החמישית, זה והבאתי אתכם אל הארץ. אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא גם הבטיח לנו בלשון חמישית שיביא אותנו לארץ ישראל. כנגד הלשון החמישית אנחנו לא שותים כוס. למה לא שותים כוס כנגד הלשון החמישית? אומר החתם סופר, שיבוא מישהו שיחשוב שכמו שכל לשון זה שבח יותר מהלשון הקודמת, אז גם לבוא לארץ ישראל זה יותר ממתן תורה. והבאתי אתכם אל הארץ, זה דבר הרבה יותר חשוב ממתן תורה. יבוא מישהו יגיד, אני גר פה בארץ, זה יותר חשוב ממתן תורה. כנגד הלשון החמישית לא שותים, שלא יהיה טעות כזו, כך אומר החתם סופר. אבל לעתיד לבוא, שתהיה דעת השם אמיתית, אז אנחנו גם נשתה כנגד הלשון החמישית. אנחנו נדע שחוץ ממתן תורה, אין תורה כמו תורת ארץ ישראל, ללמוד תורה בארץ ישראל, אבל עד שיהיה את הדעה האמיתית, יש כאלה שיחשבו שאפשר להיות בארץ ישראל, גם בלי מצן תורה, לכן כנגד הכוס החמישית אנחנו לא שומעים.
כתוב שעביר עד ארץ ישראל
מחכים. מחכים, זה אמת. ודאי שזה מחכים. זה כשיהיה בעזרת השם את הדעה האמיתית, אבל יש כאלה שעלולים לטעות, איך אומרים בהגדה של פסח, אילו נתן לנו את התורה ולא הביאנו לארץ ישראל, דיינו. אבל לא כתוב שם אילו הביאנו לארץ ישראל ולא נתן לנו את התורה, דיינו. זה לא כתוב. אילו נתן לנו את התורה ולא הביאנו לארץ ישראל, דיינו. אבל אילו הביאנו לארץ ישראל לבד, זה לא מספיק. אז אנחנו צריכים לדעת שחג הפסח זה בחינה של אירוסין בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. חג השבועות זה בחינה של נישואין, ככה כתוב בספרים. בליל פסח שמים בקערה ביצה. אחד מהדברים ששמים בקערה ביצה זה לדעת שכל יציאת מצרים זה רק כמו שתרנגולת מטילה ביצה. אבל צריך 21 ימים לדגור על הביצה עד שיצא אפרוח. ביצה בלי אפרוח זה עוד דבר קטן, אבל מה זה ביצה לעומת האפרוח? ככה גם בחג הפסח זה רק בחינה של האירוסין. אבל צריך עוד 49 יום של ספירת העומר כדי להגיע לבחינה של הנישואין, ולקחתי אתכם לי לאה. והנה, כמו שבשעה שיצאנו ממצרים, היו עם ישראל בממתת שערי תומה, ובמשך 50 יום זכינו לצאת מממתת שערי תומה, ולהיכנס לשער, שער קדושה, ממתת שערי קדושה, וביום ה-50 לזכות למתן תורה. כך בכל שנה ושנה הימים האלה הם מסוגלים, חג הפסח, לצאת ממתת שערי תומה, וימי ספירת העומר לעלות בדרגות גבוהות, שבן אדם יכול להשתחרר מהעבר ולהגיע לקדושה גדולה מאוד. ולמתן תורה, זה הלימוד שיש לנו מיציאת מצרים. והנה, יש פסוק בפרשת בראשית. הפסוק אומר, נעשה אדם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז הקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם. יש מקום לאפיקורסים להגיד שיש חס ושלום שתי רשויות. מה זה נעשה לשון רבים? אומר רש"י, אף על פי שיש מקום לאפיקורסים להגיד שיש שתי רשויות, אבל המילה נעשה אדם בא ללמד אותנו לימוד חשוב מאוד. ומה זה בא ללמד אותנו? שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, נמלך עם מלאכי השרת, ושאל אותם, לברוא את האדם או לא? ולמדנו מזה את גודל ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מתייעץ עם המלאכים אם לברוא אדם או לא. נעשה אדם לשון רבים, שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם המלאכים. אבל יש פירוש אחר על פי המלבים, שהמלבים אומר, יהיה לו גבורה של אריה, יהיה לו עזות של נמר, קלות של נשר. איך? מה טובים מהבן אדם? מה מבקשים ממנו? מאיפה שיהיה לו את הכוחות האלה להיות גיבור כמו אריה? על זה אומר המלבין, שכתוב בפסוק נעשה אדם, יש בזה פירוש נוסף. מה זה נעשה לשון רבים? שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא פנה לכל הבעלי חיים שכבר נבראו לפני האדם, וביקש מהבעלי חיים שישתתפו איתו ביצירת האדם. כל בעל חיים ייתן קצת מהתכונות שלו, ייתן לאדם. הוא בא לאריה, אמר, תן קצת מהגבורה שלך לבן אדם, שיהיה לו בתוך הלב גבורה של אריה. בא קצת לנמר, אמר, תן קצת מהעזות שלך ללב של הבן אדם, שיהיה לו עזות של נמר. בא לנשר, אמר, תן מהקלות שלך לבן אדם, שיוכל להיות קל כמו נשר. בתוך הבן אדם, אומר המלבי, התקפצו כל התכונות שיש בכל החיות בעולם, נעשה אדם, כולם ביחד השתתפו עם הקדוש ברוך הוא ביצירת האדם. ובתוך הלב הקטן של הבן אדם יש את כל החיות שיש בעולם. האדם זה עולם קטן. אומרים שרב שמחה זיסל מכלם, גדול תלמידיו של רב ישראל מסלנט, תמיד היה הולך מתוח, ככה במתח. אמרו לו, כבוד הרב, מה אתה מתוח? מה אתה רע? אמר, אני יש לי תפקיד, אני מנהל גן חיות. אתה יודע שיש לי גן חיות. מנהל גן חיות, כל הזמן בלחץ, אולי איזה חיה רעה תתפרץ החוצה. הוא יבעבוי, אולי תטרוף מישהו, אני מנהל גן חיות. הרב ניסים יגן, זכרונו לברכה, היה מספר שפעם גן חיות היה בירושלים, ברחוב ירמיהו. בצד, היו נוסעים עם קו 28. אז תמיד היו אנשים שואלים את הנהג, איזה תחנה יורדים כאן לגן חיות? אז הנהג היה לו תשובה קבועה. גן חיות זה לא משנה איזה תחנה אתה יורד. בכל תחנה שאתה יורד, אתה תמצא גן חיות. למה? כי בתוך הבן אדם יש את כל החיות הרעות שיש בעולם. האדם זה עולם שמורכב מכל החיות. והנה אם אנחנו היינו שומעים שבחוץ מסתובב עכשיו נמר, או דוב, או ברדלס, מי שהיה מעיז לצאת לרחוב. פחד! יש נמר! יש דוב! מי מסתובב ברחוב? והנה אנחנו רואים שברחוב מסתובבים בני אדם, שיש להם כל החיות בעולם. אנחנו לא פוחדים להסתובב לידם. איך אפשר? הרי זה פחד נורא. בתוך הבן אדם יש את כל החיות בעולם. אבל התשובה היא שהקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם, הוא ברא לו שרשרת. אנחנו פוחדים מהנמר אם הוא מסתובב חופשי, אבל אם הנמר נמצא בתוך כלוב, כל הילד יכול לראות את הנמר, לראות את האריה להצביע. אין שום פחד, האריה, הנמר בתוך כלוב, הם קשורים עם שרשרת. גם הקדוש ברוך הוא כשברא את הבן אדם, ברא לו שרשרת וכלוב שהחיות הרעות שבקרבו לא יתפרצו החוצה. כך כתוב במלבי. ומה החיות הרעות האלה, איך הם לא התפרצו החוצה? יש שרשרת. ומה השרשרת? שלום המלך אומר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. השרשרת היא, את האלוקים ירא, יראת שמיים. את מצוותיו שמור, שמירת תורה, שמירת מצוות, אז אתה בן אדם. אבל מי שאין לו את האלוקים ירא, אין לו את מצוותיו שמור, זה אדם כזה שיש לו את כל החיות הרעות שיכולות להתפרץ החוצה. זה לא בן אדם קשור. כמה צריך לפחד ממנו? מי יודע אם החיה הרעה לא תתפרץ? והמלבי מביא ראיה לזה, שכתוב כשאברהם אבינו ירד למצרים עם שרה אמנו, שרה אמנו הייתה אישה יפה, אחד מארבע נשים יפהפיות שהיו בעולם, שם אותה במזוודה שלא הסתכלו עליה. כשבא לעבור את המכס, שאלו אותו, מה יש פה? אמר, מה משנה? כמה מכס שאתם רוצים אני אשלם לכם? אמרו, לא, לא, תפתח. תפתח. אמר, יש פה כסף וזהב, אשלם לכם מכס כמה שאתם רוצים. לא, תפתח. פתחו את התיבה וראו את שרה, לקחו אותה למלך, אבי מלך. ואבי מלך שואל את אברהם אבינו, מי זאת האישה הזאת? אחותי. ואבי מלך תפס את האישה הזאת, רוצה להישא אותה. אבל הוא לא ידע שיש לו עסק עם שרה אמנו, ושרה אמנו הייתה יכולה לצוות על המלאכים. והיא נתנה לו זפתות כאלה, המלאך הרביץ, ועיקה. הוציא לו את כל החשק לאבי מלך. מכות נמרצות נתן לו כמו שצריך. ואבי מלך לא יכל, אפילו שרוצה, לא יכול להתחתן איתה. ובבוקר אבי מלך שואל את אברהם אבינו, למה לא סיפרת שזה אשתך? אומר לאברהם אבינו לאבי מלך, כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני. אומר המלבי, מה זה? כי אמרתי רק אין יראת אלוקים, רק לשון מיעוט. אומר אברהם אבינו לאבימלך, שהגעתי כאן למצרים ואני מסתכל על האנשים פה, כולם אנשים בעלי השכלה, בעלי קדמה, בעלי נימוס, בעלי דרך ארץ, אנשים פילוסופיים, משוררים, הכל יש פה. רק דבר אחד אין כאן. מה אין כאן? כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים. הכל יש פה. אנשים מתורבתים, משכילים, אנשים נבונים, הכל יש פה. רק שרשרת אין. רק אין יראת אלוקים. איפה כתוב אצלם לא תרצח? לא בעשרת הדיברות, זה כתוב במצפון. אם אין יראת אלוקים, אם אין את השרשרת של יראת שמיים, אין שום דבר שקושר את הבן אדם, הרגוני. אני אספר לכם שזה אשתי על המקום, הורגים אותי וגמרנו. כי החיה הרעה שנמצאת אצל הבן אדם, תתפרץ החוצה. איזה דבר יכול לקשור את הבן אדם? רק דבר אחד. מה יכול לקשור אותו? יראת שמיים. את האלוקים ירא, את מצוותיו שמור. אבל אם אין את האלוקים ירא, אין את מצוותיו שמור. יבוא יום, והרגוני. אנשים יכולים לחשוב, לא תרצח? יש כאלה שיכולים לרצוח אותם. מי מאיתנו לא יודע? עכשיו אנחנו הולכים להגיד, מי מאיתנו לא יודע מזה? גם כאן במדינה שלנו יש רצח מתוך רחמים. הייתי בבית חולים תל השומר, מורי אבי שכב שמה. ניגש אליי הרופא, אומר לי, קשה לי לדבר איתך בלשון מקצועית, אבל אני אדבר איתך בעברית שאתה תבין. תסתכל, תראה כמה מכשירים הוא מחובר. עוד כמה ימים הרי הוא כבר לא יהיה פה. אתה לא חושב שחבל על הזמן? תן לי מילה אחת רשות, אני מוציא את כל המכשירים ונגמור. זה רופא יהודי, בבית חולים תל השומר, רופא רשמי. תן לי רשות, נוציא את כל המכשירים. חבל, סתם תופס מיטה, תופס את המכשירים. אם בא חולה יותר צעיר, אז הם לא שואלים אפילו. מוציאים את המכשירים לבד. ידוע, זה ידוע, לא צריך להגיד את זה. כי אם הלא תרצח לא כתוב בעשרת הדיברות, אלא הוא כתוב במצפון, אז יש בן אדם אומר, הוא בן כה ימות עוד יומיים שלושה. ומה עם רצח של עוברים? בתוך מאי מה? שהאימא חושבת, לא נוח לי עכשיו שיהיה לי ילד. להרוג אותו. אם הלא תרצח כתוב במצפון, לא. הזכירו כאן, לפני 65 שנה, קצת יותר, קם בן אדם. בגרמניה, הבן אדם הזה היה נמצא באומה שהיא הייתה מאוד מתורבתת, בעלי השכלה. בעלי קדמה. כשהיו עוברים שם ליד בניין, אז היו שומעים איך אחד מגיש לשני לבינה, בבקשה, תודה, בבקשה, תודה, בבקשה, תודה. תרבות, השכלה, פילוסופים, משוררים, הכל היה שם. אבל דבר אחד לא היה שם. אין יראת אלוקים. ואם אין יראת אלוקים, אז יש כאלה שחושבים שהיהודים הם לא בני אדם. איך הוא כתב על הרשע הצורר הזה, אם לא היה יהודים בעולם, היה צריך לברוא יהודים שיהיה את מי להשמיד. ככה אמר. אמר, יהודי יש לו שם. שם מראה על המהות. רבי מאיר היה בודק בשמה. השם מראה על התוכן הפנימי של הבן אדם. אבל יהודי יש לו שם, יהודי יש לו מספר. כל אחד יש לו מספר עם תאריך תפוגה, מספר. מספר על היד, לרכז את האנשים לפני שהם הולכים להגיד. הבן אדם הזה הצליח במידה שלא יאומן מיום תולדות עולם. לא היה דבר כזה. בכל האינקוויזיציות ובכל מלחמות ישראל ובכל מסעי הצלב, לא היה כל כך הרבה הרוגים כמו אחוז קטן ממה שהיה במחנה ריכוז אחד. להשמיד, להרוג ולאבד את עם סגולה. ובימי, בעלי התרבות האלה, שאין להם יראת אלוקים, מורי אבי היה לו מספר על היד, אף פעם לא היה מספר מה, מה היה שם. לא רצה לספר. אתם יודעים שאם היום נאבד לי החופשי חודשי, למשל, כתוב על זה את השם שלי, לא כתוב טלפון ולא כתוב כתובת, אבל בעזרת השם, אם זה נאבד, זה חוזר. כבר כמה פעמים קרה, חזר, למה? כי פותחים ספר טלפון ומחפשים את השם משפחה. אין בכל העולם שם משפחה כזה, אין. יש אני, אח שלי, עוד אח, מורי אבי, אבל אין בכל העולם אין. למה אין? למה? כולם נשארו שם, ההורים שלו, האחים שלו, האחיות שלו, כולם נשארו שם. מה כן היה אומר? כשהיה רואה שאנחנו לא רוצים לאכול לחם משלשון, אומרים זה יבש, רוצים לחמניה טריה, אז היה אומר, לחם זורקים לפח. לחם אפילו עם עובש, מכניסים בתוך כוס חלב ואוכלים. לזרוק לחם, חס ושלום, לזרוק לחם, חס ושלום. למה? כי הם היו עובדים במחנה כפייה ומקבלים בלילה פרוסה אחת, 60 גרם, 80 גרם, פרוסה אחת. אז היה אומר, לפני שהיו נותנים את הפרוסה, היו נותנים לכל יהודי סכין ביד עם שפיץ. סכין. למה? היו אומרים, לאכול את הלחם ולראות צורה של ביסים. זה לא אסתטי, לא נימוסי, צריך לאכול. מסודר. לחתוך את הפרוסה עם סכין, שיהיה ריבועים. לא ככה לאכול, ככה לא אסתטי. ומה היה עומק המחשבה של הרשע הזה? שהיו גומרים לחתוך את הלחמים ונותנים לכל אחד פרוסה, היה נשאר על השולחן הרבה פירורים. אז היה עומד בצד והיה אומר, הפירורים חופשי, מי שרוצה יכול לחתוך. וכל יהודי צעיר שרצה לחיות, רצה לחתוך עוד פירור, ויש סכין ביד. זה מה שאבא סיפר. כמה דם נשפך שם על השולחן הזה, כמה דם נשפך שם בשביל לחתוך עוד פירור. ולא בכוונה, רק לחטוף עוד פירור. והיה עומד בצד ככה, לראות את היהודים איך הם מתנפלים. כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, ברגעים. והנה בכל זאת היה יהודי גיבור אחד, שהגיבור הזה לקח את הסכין, חתך את הפרוסה לריבועים, וריבוע אחד, אחד, השאיר, לא אכל אותו במשך הלילה. ולמה שם את הריבוע הזה בכיס? כי למחרת, שהולכים לעבודה, ראה מישהו אוטוטו נופל ומת, לקח את הריבוע, הכנס לו בתוך. נתן מהפרוסה שלו, נתן קצת לשני. זה הגבורה. זה הגבורה האמיתי. זה גיבור אמיתי. זה גיבור. הרב שבדרון היה מספר על הקרבול. מי לא שמע על הקרבול? היה עומד שם רופא שנודע לשמצה בשערי המחנה. כל המשפחה. כולם שמאלה, תאי הגז, היחידים שיכולים לעבוד, קודם כל אתם מלאים חיידקים מזוהמים, צריך להתרחץ. הכניס אותם לתוך בור ששם היה מי אש, מי אש, כדי להוציא כביכול את החיידקים. מקרים אחרים היו עושים טושים כאלה, השם ישמור ויציל. מי שנמצא בתוך המי אש האלה, שנייה אחת יוצא חי, אבל שתי שניות האור מתחיל לטייל. שלוש שניות זה עיוור, ארבע שניות יכול למות. והיה יהודי אחד שהכניס אותו שם בתוך הקרבול הזה, והחברים עומדים בצד, רואים שהוא לא, הוא לא יוצא. צעקים לו, היי! תוצא, תצא! אז הוא הוציא את הראש וצעק, אבל אותך יש לי, אותך יש לי. תפסו, הוציא אותו החוצה, אמרו, מה זה אותך יש לי? מה אתה, מה קורה לך? אתה מתאבד? מה קרה לך? הוא אומר, באתי לכאן, היה לי אבא, אמא, אחים, אחיות. לקחו את כולם שמאלה, אמרתי, טוב, אבל אני חי. פתאום אני שומע, תתפשט. גם את הבגדים לקח ממני, אבל האור יש לי. אבל כשנכנסתי בתוך הקרבול, אני מרגיש, האור מתחיל להיספף. אמרתי, גם את האור הוא לוקח לי. חטפתי כזה דיכאון, כזה יוש. ופתאום נזכרתי שם, בתוך הבור, מה נזכרתי? יש דבר שאי אפשר לקחת ממני. מה הוא לא יכול לקחת ממני? את האמונה בקדוש ברוך הוא, איזה הוא לא יכול לקחת ממני? את מצוות האמונה. ופתאום שנזכרתי בזה, הרגשתי את הקדוש ברוך הוא נמצא איתי בתוך הפור, גם כי אלך בגי צלמוות לא יראה רע, כי אתה עמדי. מרביץ על מוות, הרגשתי את הקדוש ברוך הוא כל כך קרוב, ופתאום אני שומע בחוץ, תצא, תצא, איפה לצאת? אני נמצא עם הקדוש ברוך הוא בתוך הבור. בן אדם שהאור נשרף לו והוא מרגיש את האמונה, ראיתם איזה גיבור ואיזה בריון. איזה גיבור, איזה גיבור. אלה הגיבורים האמיתיים שלא איבדו את הצלם אנוש בתוך התופת הגדול הזה. הגאון רב חיים שמואלביץ', כמה פעמים שמעתי חיה אומר, גיהנום כזה שהיה שם, גם למעלה בשמיים, ככה. גיהנום כזה שהיה שם, גם שם. למה? שהיו לוקחים ילדים ברכבת להסיע אותם למחנה מוות, והאימא הייתה עומדת, והייתה צורחת, צורחת, חטפו את הילדים ממנה, אז היה עומד ככה ואומר, ילד אחד את יכולה להוציא החוצה. תוציא מהחלום, תוציא, תפסי ילד אחד. עד שרכבת לא נוסעת, תפסי ילד אחד. תפסה את הילד הראשון, מוישלה. אז היא שומעת איך ערה לצועק, אימא לב, ומה איתי? מה איתי אותי את משאירה פה? תפסה את הילד השני, ואז הילד הראשון התחיל לצועק, אימא, ומה איתי? מה היה הסוף? אימא לא יכלה להחליט? והסוף היה ששניהם נסו. הוא ידע את זה מראש, שאימא לא תוכל להחליט. גיהנום כזה, גם שם למעלה, ככה הוא אמר. והיה שם אנשים מתורבתים, אבל אם אין יראת אלוקים במקום הזה ככה. ניצולי שואה מספרים שהם היו לוקחים אבא, מעמידים אותו על שולחן, שמים לו חבל של תלייה, הם ניגשים לבן שלו, תוציא את השולחן, תתלה את אבא שלך. אז הוא אומר, אני אתלה את אבא שלי, אני אמות ואני לא אתלה את אבא שלי. אז אמר לו הגרמני הזה, אמר, אם אתה תוציא את השולחן, אני אשאיר אותך בחיים. אם לא תוציא את השולחן, אני הורג את שניך. ואז הילד שמע איך אבא אומר לו, בני, מחמד עיני, אני מבקש ממך לקיים כיבוד אב ואם. בחיים שלך לאכלת לקיים כיבוד אב ואם כמו שאני מבקש ממך עכשיו. ומה הכיבוד אב ואם? תוציא את השולחן, תוציא אותו, אולי אתה תחיה. אבל אם לא תוציא את השולחן, אני ארוג את שנינו. והילד אומר, אבא, איך אני אוציא את השולחן? הוא עומד ככה, החיה הזאת עומדת. מתבונן, אני אוציא את השולחן או לא אוציא את השולחן? כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, אלוקים. וכמו שאנחנו אומרים, יש ברוך השם אלפי יהודים, רבבות, שהם קידשו שם שמיים, לשמור על צלם אנוש גם ברגעים האחרונים שלהם. אלה הגיבורים האמיתיים. ובכל זאת, במדינה שלנו רוצים לעשות מזכרת, אז הם חושבים שהגבורה האמיתית זה אלה שלקחו את החרב ביד ויצאו להילחם, שהם היו אלפים בודדים לעומת המיליונים שנרצחו. בוודאי, אלה גם גיבורים, אבל לא רק אלה גיבורים. ואיך החליטו לעשות מזכרת לקדושים האלה? ביום חמישי בבוקר, בשעה 10. אתם יודעים? הלכתי כבר לכולל ביום חמישי בשעה 10. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לי, ירדתי בבית בגן 3 דקות לפני 10 מהתחנה. בתחנה. מהתחנה עד הישיבה 3 דקות. אמרתי, אני לא רוצה להיות בצפירה ברחוב. למה? כי מה זה הצפירה? הצפירה זה להזדהות עם המת. המת לא עושה שום דבר. אז אתה תהיה 2 דקות כמו מת. תעמוד ישר, לא לנשום, לא לדבר. תהיה 2 דקות מת, רק מה. למעשה היה צריך לשכב כמו מת. אבל יגידו לשכב, זה גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה, מתלכלך הבגדים. אז אמרו 2 דקות תעמוד כמו מת. ומי שלא יעמוד, אוי ואבוי מה שעשו לו, אוי ואבוי. כמה פעמים ראיתי, אוי ואבוי, כמעט מכות אפשר לכתוב, מי שלא יעמוד. ולכן אם אני נמצא ברחוב, תמיד אני עומד, אני אף פעם לא רוצה להרגיז אותם, תמיד אני עומד. ואף על פי שאני שומע את הצעקות, שיש כאלה שצועקים, למה אתה הולך בצפירה? למה אתה הולך? למה אתה מחלל את זכר הקדושים? אז אחרי זה תפוס אותו, את אותו בן אדם שצועק, תשאל אותו בשקט, יש לך אבא? מה אתה עושה ביום זיכרון של אבא שלך? יש לי כיפה מקרטון, אני נכנס לבית כנסת, אני אומר, תיקוטי, תיקוטי, יש משהו, תיקוטי. למה אבא שלך מת, אתה הולך לבית כנסת? אבא שלך מת, אתה צריך לעמוד דום, לקחת משרוקית ולעשות צ'וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ויצפצף על מי? אמרתי, ואלה הקדושים שאתה רוצה לצפצף לכבודם. זה נותן להם משהו, הצפצוף הזה, מה זה נותן להם? אתה רוצה לעשות משהו לכבודם, שלח להם חבילות, המיתים גם מחפשים חבילות. מה זה החבילות האלה? משניות, קדיש, שמוציא אותם, עושה להם עליית נשמה, מעשים טובים, בנה קרה דאבוה, מורי אבי 50 וכמה שנים. כל יום היה לומד שתי משניות לעילוי נשמת הקדושים, ההורים שלו, האחים שלו, בן מנחה להדבית, משנה יומית, אומרים קדיש לעילוי נשמתם, עושים מעשים טובים לעילוי נשמתם, זה החבילות שאתה שולח להם. אבל הגויים, אין להם חבילות כאלה. אז הם החליטו, תהיה שתי דקות כמו מת. אז אם אני נמצא ברחוב, אני לא רוצה להגיד אף אחד, אני עומד. אבל אם אני נמצא בבית מדרש, ובכל אם אני יושב ולומד, מה יש לי מהצפירה? אז 3 דקות לפני שעה 10, ירדתי מהאוטו, ואני מסתכל בשעון, עוד 3 דקות הצפירה. התחלתי לרוץ. והחברותה הזה שאני, יש לי עוד אחד שלומד איתי בכל, אני אמרתי, יש מה עוד 3 דקות צפירה. התחיל לרוץ. תוך 3 דקות הגעתי לכולל, איך שהגעתי לכולל, בום, הצפירה התחילה. אחרי שעתיים נכנס מישהו והתחיל לצעוק, תגיד, מה קרה לכם? מה רצתם? מה קרה? כזה ריצה, אף פעם לא ראינו. הוא שאל את החברותה, אז הוא אומר, היה חבל לי על 2 דקות ביטול תורה, לעמוד דום ברחוב, עוד 2 דקות ללמוד. אני רצתי בשביל לא להיות בצפירה ברחוב, אבל הוא רץ בשביל להרוויח עוד 2 דקות שהוא יושב ליד הספר, כל אחד לפי מה שהוא, נכון? אבל מה שאני ראיתי במו עיניי זה הפרובוקציה, ברוך השם, נדמה לי שבשנים האחרונות זה כבר שקט קצת, אבל מחר בבוקר עוד פעם, אל תחשבו, בשעה 10, מחר בבוקר, נכון? עוד פעם ישמעו את הצפירה, ואז מול כיכר השבת, מה שאני ראיתי במו עיניי מול כיכר השבת, דקה ל-10, לפני כמה שנים, ירד מאוטו של רשות השידור 2 צעירים כאלה עם מצלמה כזאת ארוכה, ואיפה קיבלו את המצלמה, איפה קיבלו? מול כיכר השבת. שבלילה בחדשות, בטלוויזיה, יוכלו להראות את החרדים. לא רק שהם לא נלחמים, אלא הם עוד. גם אלה שמסרו את נפשם ונמצאים בבתי העלמין הצבאיים, הם הולכים בצפירה. זה הפרובוקציה שהם רוצים לעשות. וברם זכור אותו איש לטוב, ראיתי במו עיניי איך שהיה שם ירושלמי אחד גבוה, שמן כזה, והוא ראה איך כיוונו את המצלמה מול כיכר השבת, זה היה 9:50, על המקום הוא תפס מה עומד לקרום. ואז הוא נעמד מול המצלמה, הרים את החולצה, ואת הגופייה, ואת הציצית, ואת הבטן שלו הוא הביט בעדה. הוא אומר, הוצאתי מרפסת. הוא הוציא מרפסת. אתה רוצה לצלם? ואז החילוני הזה ראה שהוא הדביק את הבטן שלו בהדשה, אני במו עיניי ראיתי, התחיל להקות אותו. ועד שהוא מכיר אותו התחילה צפירה, אז החרדית שואל לו, תעמוד בצפירה. זה העבודה שלי, אני שמעתי, אני ברחתי לחנות שעונים, יש שם, זה העבודה שלי, מנסו לעבוד בצפירה, תעמוד לו, תעמוד את זה כבר קדושים. והוא ראה שהוא מפספס את 2 דקות, התחיל להרביץ בו ולגדף אותו ולקרא אותו. עד שעברה 2 דקות, נגמר הצפירה, אומר, בבקשה, אתה יכול לצלם. אז אני ראיתי במו עיניי, הם מכבדים את הקדושים. איזה מכבדים את הקדושים? מה מכבד? לא קדושים ולא שום דבר. הרביץ, קילל, גידל, הכל בשעת הצפירה. למה? זה העבודה שלו. זה העבודה שלו, זה דוחה את הכל. אז אנחנו צריכים בעזרת השם לדעת. מזכרת לקדושים. איך עושים את זה? את המזכרת, שולחים להם חבילות ומחכים לחבילות האלה. בנה קרה יעבורה. איך כתוב? והגדת לבנך. אתם יודעים את זה? רבי שמעון בן יוחאי היה אומר, ראיתי בני עלייה ועם המועטים. אם יש 1,000, אני ובני מהם. אם יש 100, אני ובני. אם יש 2, אני ובני הם. למה לא הוסיף רשב"י ואמר, אם 1, זה אני? תגמור, תגיד עד הסוף. אם 1, זה אני. התשובה, אין דבר כזה, אם 1, זה אני. אם הבן לא הולך איתי ביחד, גם זה לא אני. אין אני. בלי בן שהולך איתי ביחד, זה גם לא אני. איך צמח רשב"י? איך הוא קטן? כשרב לזר נכנס איתו למערה, אז הוא חיבר ביחד את הזוהר. אבל בלי בני, גם רשב"י לא היה. אנחנו צריכים ללכת עם הבנים ביחד. ומחר בלילה בעזרת השם, תראו, יש לוגו חדש, 60, כזה 60, 60 שנה למדינה, יום העצמאות שלנו. אנחנו צריכים לראות את המודעות ברחובות. חוגגים ורוקדים, יש מודעות לרקוד. אז אנחנו רגילים תמיד להגיד, אין מאיתנו מי שלא יודע, שהיה ילד אחד קיבל תעודה, מי לא שמע את זה. ואבא פותח את התעודה ומסתכל. תורה בלתי מספיק. חשבון אפס. גיאוגרפיה שלוש. וככה הוא קורא כל התעודה בלתי מספיק, הכל אפס. ואבא כועס, כועס, כועס. והילד חושב שעומדים לפרק אותה, אבל אבא לא עשה לו כלום. בסוף התעודה למטה היה כתוב. זמרה 100. רק האבא ראה זמרה 100, הפליק לו, הרביץ בו, חבט בו, על ימין ועל שמאל, מכות נמרצות. אומר לו הבן, אבא, כל התעודה קיבלתי בלתי מספיק, לא עשית לי כלום. סוף כל סוף קיבלתי 100, אתה מרביץ לי. למה? קיבלתי 100, למה אתה מכיר אותי? אז האבא אומר לו, אחרי תעודה כזאת אתה עוד מזמר. אחרי תעודה כזאת אתה עוד שר, לפחות תהיה בדיכאון. לפחות תהיה עצוב, אבל אתה עוד שער אחרי תעודה כזאת. כשאנחנו רואים את התעודה, תסתכלו בתעודה, נתחיל לפי הסדר, ביטחון. איפה הביטחון שלנו? תראו את יושבי גדרות, תשאלו אותם, יש ביטחון או לא. אני עליתי על קו 136 לנסוע לטלסטון, התיישב לידי, בסוף האוטו הרבי מאבו גוש. אני כל הזמן מסתכל, יש לו חגורת נפץ או לא. בסוף אמרתי, ספק, פיקוח נפש, קמתי, הלכתי למקום אחר. והוא יושב בתוך אוטו יהודי רגוע, נראה אותך עולה על אוטו בשער שכם, לנסוע לעולם האמת, אתה תגיע משם. הביטחון, אנחנו רואים את הביטחון. הולכים להסתכל על הכלכלה שלנו, אה? אם תלכו לשוק מחנה-יהודה בשעה 9 בלילה, שאנחנו אוכלים גמור ממבסטות, ומשאירים למטה כל מה שרקוב, מגיעים אנשים ככה. איך מסתכלים ככה ומרימים את כל השיריות האלה. כשאנחנו מסתכלים על הגזרות, להעביר על הדעת, איך אנחנו יכולים לשמוח, אז עוד לשיר אחרי תעודה כזאת. ועל זה אנחנו יודעים, אנחנו לא צריכים אפילו להגיד את זה. כשמסתכלים ורואים למה באמת אנחנו לא חוגגים, על זה אומר המדרש פרשת קדושים. קדושים תהיו כתוב, כי קדוש אני, אומר המדרש. משל לכהן וחילוני שהיו מהלכים בדרך. חילוני זה לא אחד שהוא לא שומר מצוות, אלא חילוני זה אחד שהוא לא כהן. אמר לו החילוני הזה לכהן, בוא נלך ביחד, אתה רוצה ללכת ביחד? אמר לו, כהן אני, ובדרך תאורה אני הולך. אם יש באיזה מקום מת, אני עושה סיבוב. אם יש באיזה מקום נפל, עושה סיבוב. אני לא הולך בדרך רגילה, אני הולך בדרך תאורה. אתה רוצה ללכת איתי ביחד? בתנאי שנלך יחד בדרך תאורה. אבל אם אתה לא הולך איתי ביחד בדרך תאורה, אני לא יכול ללכת איתך. מתי אנחנו בעזרת השם יכולים לחגוג את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו? שהמדינה תהיה על פי התורה, והתורה תשלוט בו, שגדולי התורה הם אלה יקבעו את סדרי החיים שלנו. אבל אנחנו יכולים לחוג ביום שהמנהיגים החילונים, הם לחו את הרסן השלטון ליד, במקום גדולי התורה, אנחנו יכולים לחגוג בדיוק ביום הזה. ביום תשעה באב, מישהו אומר הלל, הרי יקרו הרבה ניסים, אבל יום תשעה באב לא מתאים להגיד הלל. ביום שראשי המדינה החילונית לחו את רסן השלטון, אנחנו יכולים להגיד הלל ביום כזה? מתי אנחנו יכולים עזרת השם לשמוח? מתי שהמדינה תהילך על פי דרך התורה, זכרו תורת משה עבדי. אני רגיל גם כן תמיד להגיד, למה לוקחים ביום העצמאות פטישים? אתם יודעים, פעם היה פטישים מפלסטיק, והיו דופקים ככה חזק בראש, למה? למה החג לא נכנס לאנשים בה? חזק, 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 אולי ייכנס לו בתור הראש. גם ראש הממשלה הראשון אמר, עד שהחרדים לא הולכים לבית כנסת עם שטרם, זה לא חג. בעצמו אמר, נכון.
גדולי
ישראל בחור שם, היה לנו ראש ישיבה אחד, אמרו לו, למה אתה לא אומר הלל? אמר, אני כמו בן גוריון, הוא בעצמו גם לא אומר הלל, אני בא. הלל יותר טוב ממנו, אתה חי, אתה מתאומר. הוא אומר הלל, גם אני לא. על זה אנחנו מספרים תמיד, מה ראיתי פעם בבן איש חי, הוא כותב, היה בן אדם עבר ליד איזה נחל, רצה לשתות קצת מים, ופתאום הוא מסתכל, רואה, אישה יפה נמצאת שם. התחיל לדבר איתה, ככה התחיל להתחיל. מינון לאום, הוא שאל אותה, את רוצה להתחתן איתי? אמרה לו, כן. קבעו זמן, עוד חודש יהיה חתונה. ועשו חתונה גדולה ומפוארת. בלילה אחרי החתונה הם מגיעים, בתוך הבית שהם שכרו. ואז הוא רואה איך אשתו החדשה לקחה את היד, הכניסה בתוך הפה, הוציאה את השיניים מלמעלה ואת השיניים מלמטה, שמה בתוך כוסות מים. שאלו אותה, מה זה? אומר, יש לי שיניים, יש לי שיניים תותבות. כל היום זה, אבל אני חייבת לראות יפה, אבל בלילה לפני השינה אני שמה אותם בתוך כוסות מים. איך לא ראיתי, יש לה שיניים זאת עבור, איך לא ראיתי. עובר שתי דקות עם הוציאת העין. אומר לה, מה זה? עין אחת מזכוכית. כל היום זה מגרד לי, אבל אני צריכה לראות יפה. בלילה לפני השינה, מוציאת העין. וואי, ריבונו של פתח תקווה, איך לא עובר שתי דקות, הוציא את היד. הביאה קרש ענק. מה זה פרוטזה? יד מעץ. כל היום היא הולכת. ריבונו של עולם, איך לא ראיתי? עובר שתי דקות, הוציאה רגל. מכף רגל ועד ראש, אין בה מתום. כלומר, לפני 60 שנה גם אנחנו חגגנו. לא ידענו עם מי יש לנו עסק, לא ידענו. גדולי ישראל עם עיני הנשר שלהם. הם אמרו. אבל היהודים הפשוטים לא הבינו. הוצאנו את הדגל החוצה. ודאי. היום, היום, באותו בניין, כשאני גרתי בתל אביב, כבר לפני שנים, החילונים לא מוצאים את הדגל. למה? מתוך 120 חברי כנסת, 63 בחקירה. נכון, היום, בינתיים רק 63 בחקירה. מתוך
120.
גם ראש הממשלה בחקירה.
כולם
בחקירות. מי ילך לתלות אותם ברחוב, במרפסות את האנשים האלה? לבחור פרעה, יושב עד כיסא, לאחר השביעי. כולם, כולם. שרייך, סוררים, חברי גנבים. כולו אוהב שוחד, רודף שלמונים. את התמונות שלהם כבר לא תולים. אפילו הם כבר פתחו את העיניים. יש כאלה שעוד צריכים בעזרת השם לפתוח את העיניים. אנחנו מאוד שמחים על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, והיה ניסים גדולים. כימי צדך מארץ מצרים הראינו נפלאות, אבל לחגוג את הנס הזה, לא ביום שהם קובעים, כי ביום הזה הם לקחו את רסן השלטון, וביום הזה דווקא התחילה מלחמה. וכדי לקבוע יום צריך להיות כתוב בשולחן ערוך. בארצות הברית לא מתביישים לכתוב על הדולר שלהם שהם בוטחים בהשם. הם לא מתביישים לכתוב על הדולר שלהם שהם בוטחים בהשם. פה מישהו יכתוב, בעזרת השם כבר יש שאילתה בכנסת. מתי אנחנו בעזרת השם נשמח, ובאמת נשמח. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, שנראה את הקדוש ברוך הוא מגיע בעזרת השם, בונה לנו את בית המקדש, את בית הבחירה, אז בעזרת השם תהיה השמחה האמיתית, אז ימלא שחופים. אבל עד אז אנחנו צריכים לדעת שיום העצמאות האמיתי של עם ישראל זה חג הפסח, חג יצאנו ממצרים. והשבת היא הדגל שלנו, כי אות היא ביני ובין בני ישראל. אין לנו עסק עם אלה איך שהם חוגגים את החגים האלה. היום ראיתי בעיתון דבר חדש. 1.5 מיליון ג'ולות אוספים. 1.5 מיליון ג'ולות בבתי ספר. למה? צריך להנציח את הילדים שנהרגו בשואה, 1.5 מיליון ילדים נהרגו. אז יעשו 1.5 מיליון ג'ולות, יעשימו אותם לאיזה חדר הנצחה. הנה המזכרת, כעצת הילדים. למה? כי גם הם בטח שיחקו בג'ולות לפני 65 שנה. היינו פה בירושלים, באתי לירושלים, ראיתי חגיגות העצמאות בגן הכיפות. גן הכיפות ברמות. חשבתי, איזה חגיגות יש שם? אז היה כתוב, תחרות כלבי. הכלב השמן ביותר, הכלב הרזה ביותר, הכלב בעל הזנב המיוחד, הכלב הדומה לבעלה, ולמטה היה כתוב מודעה גדולה, ואני לא אומר לכם שקר חס ושלום, מה שראיתי במו עיניי. ציבור הכלבים מוזמן, נא להביא את חבריכם הולכי על שתיים. תביאו את החברים הולכי על שתיים. חגיגות העצמאות בגן הכיפות. איך אנחנו יכולים לחוג? מתי אנחנו נחוג אותם? כהן אני, ובדרך תורה אני הולך. שהמדינה תלך על פי חוקי התורה בעזרת השם. אז אנחנו בעזרת השם נשמח. עכשיו בעזרת השם אנחנו נגיד, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות.
רבי זכה אותנו בעמי הקודש.
ובא להם תורה ראשון שנאמר, אני לא אכפת זמן צדקו, ידי תורה וידי.
ירבי, תדע שכשמי הרבה. אמן.
אמן.
אמן.